שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש שדר העיקר מת הרב קוק, ואנחנו בעמוד למד במהדורת מוסד הרב קוק. אנחנו בעמוד למד מה זה? אז תשים. כן. אנחנו איפה, מיד אחרי מספר 15, יש הערה 15. אז תשים נשמה חיה ומהירה ברגש הדת הנרדם, אשר מאז שבטל יצרה דעבודה זרה, נסתלק כוח החיים הרענן של יסוד האהבה האלוהית מן העולם. כלומר, הרב כאן מתוודע לעובדה, שלא צריך להיות הרב כדי לראות אותה. הרב מצטרף אל אלה שרואים את זה. והיא שחיי הדת איבדו את לשדם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לראות. כן, מה זאת אומרת שחיי הדת איבדו את לשדם? לא שאין רגש, יש רגש דתי, הוא קיים. אלא הכוונה שדרך הדת כבר לא בא לידי ביטוי אהבת השם את עולמו. יש שבא לידי ביטוי קצת אהבת האדם את השם. אבל מכיוון שהציור של אלוהים הוא ציור נמוך, גם האהבה היא אהבה נמוכה. קל וחומר שאין ביטוי מורגש וממשי של נוכחות האלוהים בעולמו, שזהו הביטוי של האהבה. אהבה מניחה גם נוכחות. כשהנוכחות הזאת חסרה, אז אין אהבה. בסדר? יש געגוע, אבל אהבה בפועל אין. וזה התחיל לפי הרב, מתי? מאז שבוטל יצרה דעבודה זרה. אם כן, זה חוזר הרבה מאוד רחוק בעבר, לפני 2,400-2,500 שנה בערך. על מה מדובר? התלמוד מספר שבימי עזרא הסופר התפללו שיתבטל יצר עבודה זרה מן העולם. ואכן, הדבר הזה הצליח. מזה 2,500 שנה, יצר עבודה זרה בטל מן העולם, הוא כבר לא משמעותי, כמו שהוא היה פעם. זה לא שעדיין, שזה נעלם לחלוטין. אבל נעשתה מהפכה רוחנית בעולם. מה שפעם היה מובן מאליו, הפוליתאיזם, הפגניות, בתור הוודאות הרוחנית של האדם, כל זה נעלם, ופונתה הדרך לתכנים אחרים. בעיקר הדתות והפילוסופיה. כן? זה מאז התחיל, פחות או יותר. הפילוסוף הראשון הידוע לנו בשמו, הלו הוא טלס, טלס ממילטוס, והוא ממש בדור חורבן בית ראשון. כלומר, כשמסתלקת השכינה מן העולם, אז הפגניות גם נחלשת ותופסת את מקומה חוכמת האדם. בסדר? זה מה שקרה אז. הדבר הזה יש השלכות על כל העבודות אלוהים, ובכלל זה גם על עבודת אלוהים של עם ישראל. למשל, מימי עזרא ואילך הוחלט לנסח את נוסח התפילה. לפני כן, לא היית צריך להגיד למישהו איך להתפלל. הוא ידע. הוא גם ידע שהוא צריך להתפלל. בדיוק כמו שמעולם לא מצאנו הדרכה לאדם, בהלכה, כמה כוסות מים לשתות ביום. את זה הוא שואל את הרופא מקסימום. אבל בדרך כלל רוב בני אדם אפילו את זה לא שואלים. הם שותים מים, כי בני אדם יודעים באופן טבעי שהם צריכים לשתות מים. כמו כן, בימי קדם, בזמן הנוכחות של השכינה בתוך בני האדם, התפילה הייתה צורך נפשי, נשמתי, מורגש, שלא היה צורך להעיר אותו בצורה פורמלית. ברגע שמסתלקה שכינה מן העולם, בטל יצר של עבודה זרה, אבל גם באותה מידה בטל החוש אל התפילה. כלומר, משהו התייבש במעיין של הנשמה, והצריך כבר סדר פורמלי, מה שנקרא סידורי תפילה. אבל גם, לא רק זה, אלא גם הלכות. לפני כן, לא היה מושג כזה של קובצי הלכות, ספרות הלכתית. בכלל לא כתבו ספרות. אם כבר כתבו ספרות, כתבו ספרות תנכית. כן, זה מה שהיה. מה זה ספרות תנכית? זה ההתעוררות של הנביאים ברוח קודשם מול המציאות. אז מובן מאליו שכיוון שהנביאים היו גם אנשי קיום מצוות, אז ברור שקיום המצוות בא לידי ביטוי בדבריהם. ואז אפשר אפילו ללמוד הלכות מזה. אבל הם לא ניסחו את הדברים באופן שילמד אותך הלכה. זה שצריך להסביר לי, צריך לכתוב לי מזלג מצד שמאל וסכין מצד ימין, זה בגלל ששכחתי. פעם ידעתי, לא היו צריכים להסביר לי. אבל כיוון ששכחתי, אז כותבים לי מזלג מצד שמאל, סכין מצד ימין. אותו דבר לגבי ההלכות. הצורך לנסח את דבר השם בצורה של הלכות קצובות, מה שנקרא משנה, זה תוצאה של התייבשות המעיין. יש גמטריה, לא גמטריה, חילוף אותיות מפורסם, שמשנה עושים נשמה. זאת אומרת שכשנגנזה הנשמה, סודרה המשנה. זאת אומרת, זה הולך ביחד. כן, ספר הזוהר הוא מאוד מאוד ברור בדבר הזה. הוא אומר שאלה שמסתפקים אך ורק במשנה, כלומר בצד הזה, הפורמלי של התורה, עבדה לאורייתא יבישתא, עושים את התורה ליבשה. ועל זה נאמר, אזלו מים מני ים, ונהר יחרב ויבש. כן, דברים חריפים מאוד, אומר הזוהר, על הצד הזה. כן, יש לציין שרבי שמעון בר יוחאי, אבי הזוהר, הוא מופיע במשנה. כן, הוא לא נגד משניות. אבל צריך להבין מה רוח הדברים. מה? אז מה שאומר, אז. אני לא הבנתי. אתה שואל על מה שקראנו עכשיו. אז תשים נשמה חיה, נכון? מי תשים? מה שכתוב במשפט הקודם. לא היה צורך להחזור על המשפט הקודם, כיוון שלמדנו אותו בשיעור שעבר. נכון? כן או לא? הרי לא יעלה לדעת שאני אתחיל מאמצע פסקה בלי שלמדנו את מה שלפניה. אמת או לא? כן, אז אם ככה, זה ברור מתעשים מה שכתוב במשפט הקודם.
בכוח מה, אבל אם בטל עבודה זרה.
כן. קודם כל, אני שואל אותך מי זו שתעשים. אז זה מה שאני אמרתי רק, שזה כתוב במשפט הקודם, אז זה לא מסובך. בואו נבדוק, מה כתוב במשפט הקודם? ואולי תסתכל שתי שורות לפני זה. יפה, כנסת ישראל היא תשים. איך היא תשים את זה? רק כנסת ישראל, כשמה? כתוב. כשתשוב אל... טבעה ואל רעננותה, ואהבת את השם אלוהיך בכל כוח נפשך ובכל נפשך. כלומר, הדבר הזה מצריך תחייה. תחייה לא פרטית שלי, תחייה לאומית. כלומר, לפי הרב קוק, וזה בעצם מה שהוא רומז, הוא לא כתב את זה מפורש, הציונות היא פעולה של אהבת השם. היא פעולה שתשיב אל העולם את הנוכחות האלוהית, כי יהיה לקדוש ברוך הוא לאן לשוב, ואז כל מה שעבד מאיתנו ישוב. ברור. זה מה שכתוב, דברים פשוטים. כלומר, מה אנחנו עושים כדי שתשרה שכינה בעולם, או במילים יותר פשוטות, כדי שתהיה נבואה בתוכנו? אנחנו הקמנו את המדינה. העבודה הכי גדולה שנעשתה בתחום הזה, הקמת מדינת ישראל, שלב ראשון ומכריע בהשבת הנבואה. למה? כי בלי מדינת ישראל אנחנו לא נורמליים. בסדר? היינו מאות שנים לא נורמליים, הגיע הזמן להיות נורמליים. יש יהודי אחד במדינת ישראל, א' ב' יהושע, כתב ספר בזכות הנורמליות. מה התזה של א' ב' יהושע? שעם ישראל הוא היה עם לא נורמלי כי הוא היה בגלות. חזרנו אל הארץ, הגיע הזמן להיות נורמליים. כלומר, לפי שיטתו, חילונים. להיות נורמלי, כוונה להיות חילוני. כן. עכשיו, נראה לי שיש איזשהו צד של אמת במה שהוא אומר, ויש הרבה פספוס במה שהוא אומר. בסדר? אבל באופן עקרוני הוא מבין פה משהו. מה הוא מבין? שצריך לחזור להיות נורמלי. הרמב״ם כותב, מדוע אין נבואה בימינו? כלומר, בימינו מתכוון בימיו. אתה יודע מה הוא אומר? הוא אומר כי כדי להיות נביא צריך להיות שמח. ואי אפשר להיות שמח כשאנחנו נתונים תחת שלטונם של טיפשים. איך אפשר? השלטון ביד טיפש ואתה שמח? אי אפשר. כן? איך הוא אומר? ולכן על זה הוא מביא פסוק ממגילת איכה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אלא? ככה זה הולך. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. וברוך השם, את הנקודה הזאת פתרנו. הקמנו מדינה, אז כבר יש להניח שעם ישראל לא מעמיד בראשו טיפשים, אז השמחה חזרה. אז כנראה שיש בעיות נוספות. בסדר? עכשיו, מה שאתה שואל, בטל יצרה דעבודה זרה? בוודאי. כי בשעה שביטלנו יצרה דעבודה זרה, היינו צריכים להמעיט באופן דרסטי את כל כוחות החיים שלנו. ולכן הפסקנו גם לדעת איך להתפלל, והיינו צריכים כתב אשורי כדי להבין את התורה, ועוד הרבה דברים כאלה. פסקה הנבואה, זה המחיר ששילמנו. עכשיו, על ידי מה שנקרא מהלך דיאלקטי במהלך ההיסטוריה, אנחנו משיבים אלינו את השכינה מתוך תקווה שלא תשוב עבודה זרה. למה? כי בינתיים בנינו מסננת. איזה מסננת? של החוכמה. מסננת החוכמה שומרת אותנו מעבודה זרה. לא, חוזרת הנבואה בלי עבודה זרה. זה הצד, זה מה שנפלא פה. כי בנינו מסננת. טוב. אז תשים, אני שוב חוזר מהמשפט שאחרי המספר 15. אז תשים, נשמה חיה ומהירה ברגע שדת הנרדם, אשר מאז שבטל יצרה דעבודה זרה, נסתלק כוח החיים הרענן של יסוד האהבה האלוהית מן העולם. כלומר, לפי הרב קוק, כל הדיבורים על אהבת אלוהים מאז הפסקת הנבואה, הם קישקוש בעלמה. נכון? זה לא אמיתי. זה דתות. זה בלוף. בכאילו כזה. כן? זה חמור מאוד, אבל זה מה שהוא אומר. סימן שכאן הרב קוק מקבל את הביקורת של פרידריך ניטשה על הדת. הוא אומר, מה זה הדת? הדת זה מה שהפך את האדם לרציני ועצוב. וזה חדר אלינו גם כן. חדר דרך הנצרות. הנצרות חדרה היטב ללבבות של תלמידי חכמים, ועשתה אותם דתיים. בסדר? אז זה מה שחמור כאן. והרב כאן מדבר על הציפייה של ההתחדשות, שמשהו סוף סוף יפרוץ. מי יעזור לזה? לפי הרב קוק, החילונים. כלומר, החילונות שומרת בקרבה את התביעה של הרעננות. הרעננות המחשבתית, ההתפרצות של כוחות החיים, לפעמים מעבר לראוי, אבל זה מה שהיא גונזת בתוכה, והיא תשיב אלינו את כוחות החיים האבודים. בסדר? מי עוד יכול לעזור? תלמידי חכמים. איזה סוג תלמידי חכמים? כמו האדרת, שעליו מדבר הרב קוק כאן. עד כאן ברור? יש שאלות? אין שאלות. יש שתי אפשרויות. או שהכל מובן, או ששום דבר לא מובן ואף אחד לא מעיז. אבל זו הייתה הזדמנות לגמור את כוס הקפה. טוב, כוח, כן? חיינו באווירה נוצרית. האווירה הרוחנית בעולם הייתה אווירה שהדתיות הנוצרית היא זו שחדרה, היא זו ששלטה בעולם. בזה שהקודש מזוהה עם רצינות ועצבות. כן, מעשה בתלמיד אחד ממכון מאיר, שהתחתן עם בחורה מאחת, בעיר קודש אחת, עיר תורה אחת בארץ ישראל, ושמה בני ברק, והחתונה הייתה בעיר הקודש בני ברק. כהרגלם של תלמידי, מכון מאיר, הם נסעו לחתונה. וכהרגלם של תלמידי חכמים, של תלמידי מכון מאיר, הם שמחים. נכון? ראית את תלמידי מכון מאיר כשהם רוקדים וזה? הם שמחים. ניגש אחד ממשפחת הקלה אל אחד ממכון מאיר, ויאמר לו בזה הלשון. נפלא, מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. זה היה בשבילו חידוש. בסדר? להבין מה חדר לתוכנו. הרב יהודה אשכנזי היה רגיל לומר שהחילונים במדינת ישראל מושפעים מן התרבות המערבית, והדתיים במדינת ישראל מושפעים מן הדת המערבית. מובן. טוב. לא. יש, אני חוזר על שאלתך כי חשובה. השאלה הייתה, האם אין מושג של שמחה בדתות אחרות? והתשובה הייתה, לא. אמנם, מצאנו מלחמה בעצבות. זה כן. כן? זה נמצא בהדרכות אל הנזירים וכו', אבל כמה אפשר כבר להיות שמח? הרי כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. יש שמחה מיוחדת אצל הבודהיסטים. בבודהיזם יש איזה סוג של שמחה, צחוק בעיקר. כשאתה פוגש בודהיסט, במיוחד אם הוא נזיר, אתה תראה שהוא תמיד צוחק. אבל הצחוק הזה הוא סוג של צחוק ציני. מן החיוך של בודהה. מה אומר החיוך של הבודהה? זה חיוך סתום, נכון? הוא לא אומר את הכל, הוא לא אומר מה באמת. הוא אומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אז דע לך, אין מה לדעת. בסדר? לכן יש שם גם איזשהו ייאוש, ייאוש עמוק מאוד, מרוב רצינות. האם שמעת אי פעם את כל הגונג? ראית לך שזה עמוק? זה מבהיל כמה שזה עמוק. מחריד. כן? תראה לי איפה יש שמחה. טוב, יש במיתולוגיה, מצאנו הוללות. למשל, מה שנקרא החגיגות של דיוניסוס. דברים כאלה. אבל זה כבר הוללות. כן? זה כבר לא שמחה באמת. כוח האהבה, אז בעצם זה משהו מיוחד לעם ישראל. כן? עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים תודה. כן? כלומר, זה חלק מהמאפיינים של הקדושה האמיתית, כשהיא מלווה בשמחה. עכשיו, יש גם שמחה ליהודים בגלות. זה קורה. אבל זאת שמחה על רקע שחור ביותר. כן? רבי נחמן רואה אותך בדרך, תופח לך על השכם ואומר, לא נורא, יהיה בסדר. כשאומרים דבר כזה, זה סימן שהמצב ממש גרוע. כפי הביטוי המפורסם, גוואלט, זית נתקעת מייאש. אז מה זה אומר? שיש ייאוש עמוק מאוד. באמירה, גוואלט, מה? באמת? גוואלט זה אוי ואבוי, יקשיבו. זית נתקעת מייאש, אין מה להתייאש. טוב, מה אתה צריך להגיד לי שאין מה להתייאש? סימן שהמצב לא משהו. כן? בסדר? טוב. אז אומר הרב קוק, אם כן, משהו עבד מאיתנו. זו האמת. צריך להיות מודע לזה. כוח האהבה האלוהית. ככל כוח טבעי בלתי מעובד שבנפש האדם, צריך הוא ללימוד של פיתוח וכישרון עבודה. פיתוח האהבה האלוהית תלוי הוא ודאי בדרישתה של תורה, בכל מילואה לכל צדדיה. כלומר, אם אתה לומד תורה בשלמות, אז אתה גם מגיע לאהבת השם. אבל שימו לב למה הרב רומז כאן, שתורה שאיננה כוללת הכל, איננה יכולה להביא לאהבת השם. מה זה לאהוב את השם? אומר הרמב״ם, הלכות תשובה. אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעים לו, וללימודים המודיעים לו את קונו. שזה כולל מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ובמובן יותר רחב הפילוסופיה כולה. אם אתה עוסק בתורה רק בדיני בשר בחלב, וטיפת חלב שנפלה לתוך החמין בשבת, אז אתה לא מגיע לאהבת השם. ברור מה שאני אומר? טוב, זה מה שאומר כאן. בדרישתה של תורה, בכל מילואה, לכל צדדיה, ואהבת. יש אגב ביטוי... תורת השם תמימה בספר, כן, בספר תהילים פרק י"ט, תורת השם תמימה משיבת נפש. ואז עולה השאלה, יש אנשים שלומדים תורה ואין להם סיפוק, תורתם לא משיבת נפש, זה סותר את הפסוק, נכון? למה? יפה, זה בעצם כשהיא תמימה היא משיבת נפש. יפה, היא יכולה להיות תורה, לא תמימה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כיצד אוהבים את הקדוש ברוך הוא, תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ומדבק בדרכיו. רק הערה קטנה, מה זה המקור הזה? מה זה מתוך כך? אז יש, המתוך כך הזה, יש כאלה שהבינו שהכוונה מתוך לימוד תורה. אתה לומד תורה, יש לך אהבת השם. אבל שימו לב שיש פה שלוש נקודות. מדוע? בגלל שהרמב״ם יש לו גרסה אחרת. הרמב״ם כותב שאמרו חכמים על לימוד מעשה מרכבה, שמתוך כך אתה יודע את מי שאמר והיה העולם, והמקור לדברי הרמב״ם זה מפורש בספר שאלות ותשובות, פאר הדור של הרמב״ם, בתשובה לשאלה ששאלו אותו, בשביל מה צריך ללמוד אסטרונומיה? בשביל מה זה טוב? אומר על זה הרמב״ם, כמו ששנינו בברייתא, רבי מאיר אומר, זה לא נמצא לפנינו בספרי, הרמב״ם הייתה לו ברייתא אחרת, רבי מאיר אומר, עסוק בהגדה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. מכאן שלפי הרמב״ם, העיסוק בחוכמות, במדעים, בפילוסופיה ובהגדה, אלה הם הדברים שמאפשרים לקיים את ואהבת את השם אלוהיך. בניגוד למה שראיתי משכתב, שהתעסק יתבונן במעשיו, שמתוך כך אתה יודע את מי שאמר והיה עולם, מי שכתב שמעשיו הכוונה קיום המצוות. שזה דבר מופקע מן ההיגיון ומפשט דברי הרמב״ם. עד כאן להיום. שלום.